אוקיי, נתחיל. אני בחרתי להציג את ההיסטוריה של החקלאות בשלוש מהפכות, מטעמים שאני מנמק אותם תוך כדי ההרצאה, אבל יכול להיות שגם תשמעו על חלוקות אחרות. למשל, יש כאלה שקוראים למהפכה החקלאית השנייה, איזושהי מהפכה חקלאית שהייתה במאה ה-18-17 באנגליה. הם אומרים, זאת המהפכה החקלאית השנייה. נדלג על זה. ואנחנו במהפכה החקלאית. המהפכה החקלאית הראשונה הייתה המהפכה המשמעותית, אולי אחת המהפכות הכי גדולות בהיסטוריה האנושית, מכיוון שהיא שינתה את האדם מקצה לקצה, הפכה אותו מצייד לקט, שהציוויליזציה שלו התבססה על כמה חומרים פשוטים, כמו אבן, למישהו שהפך את היצורים החיים לציוויליזציה. זאת אומרת, אם עד עכשיו בייתנו אבן, בייתנו ברזל, בייתנו את האש, הפכנו את האש לשלנו, היא ביתית, היא שלנו עכשיו, אנחנו יודעים לשלוט בה, עכשיו, במהפכה הזאת, שהיא המהפכה הגדולה ביותר, בייתנו את המערכת החיה, בייתנו את הצמחים, בייתנו את בעלי החיים. הדבר הזה שינה את אורחות חיינו מלהפוך להיות נוודים, למשל, להפוך להיות יושבי קבע. הדבר הזה יצר שינויים אדירים, בפיזיולוגיה שלנו, באורך החיים שלנו, זה לפעמים גם יצר לנו בעיות קשות. למשל, אם השדה שלנו היה חרב, גם היינו גובים ברעב. אבל אם השדה שלנו היה פורח והיינו מצליחים לשפר אותו, אז גם יצרנו עודפים. העודפים האלה אפשרו לנו לחם, וכדברי חז"ל, אם יש לחם, יש תורה. מהי התורה? ניו יורק, סמארטפון, חב"ד, כל אלה לתורות. מאיפה התורות האלה נובעות? מהעובדה שיש לנו זמן עם העודפי מזון לשבת ולחשוב. אז מתי הכל התחיל? לפי הערכות, שאני הייתי ילד, זה היה לפני 10,000 שנה, לפני כמה שנים החליטו שזה היה לפני 12,000 שנים, וזה קרה כנראה בחמישה אזורים שונים, אבל האזור שאני אתייחס אליו הרלוונטי אלינו, זה האזור שלנו, של אירו-אסיה. אני לא אוהב להגיד אירופה ואסיה, כי אני לא מבין למה זה שתי יבשות שונות. זה פשוט גיאוגרפית יבשת אחת גדולה. צריך לקרוא לה אירו-אסיה. אז באירו-אסיה, כנראה באזור מסופוטמיה, ארם נהריים, והדברים הראשונים שהתחילו לביית, זה את החיטה, את השעורה, דיברנו, הדשים ודברים מהסוג הזה, חומוס. רוב הדברים שאנחנו היום מכירים, המגוון הגדול, זה לא ביוטים מקומיים. הקישואים, למשל, הקישואים, העגבניות, הפלפלים, התפוחי אדמה, הבטטות, הטירס, כל אלה זה אמריקה. טבק, אמריקה. הסויה, האורז וחצילים, אלה המזרח הרחוק. אצלנו היו אבטיחים, היו, אמרתי, חיטה, שעורה, עדשים, חומוס, כאן. מה? גפן, גפן, כן, למרות שגם יש גפן בארצות הברית, אבל כן. גם גפן, המין האירופאי של הגפן. הרבה מאוד דברים, אני לא אכנס לרשימות, אבל נתתי לכם את הדברים העיקריים. אבל שימו לב, מה שאני אומר עכשיו, אלה דברים שבויתו לפני 12,000 שנה, ובמשך כמה אלפי שנים, אבל לא לאחרונה, נכון? אלו דברים שאנחנו היום מבוססים עליהם, חיטה. מה היינו עושים בלי חיטה? מתי בייתו את החיטה? לפני 12,000 שנה, והיום זה עדיין best seller, היום זה עדיין masterpiece, חיטה עליה מתבססת האנושות. ולהכניס משהו חדש היום, כמו, לא יודע, מה שאני, במקום שעכשיו אני עובד, אנחנו מנסים להכניס גידול חדש שאף פעם לא היה, זה כמעט לא קורה. אין כמעט גידולים חדשים שהם לא אלה שבויתו לפני 12,000 שנה. והשאלה הנשאלת היא, איך זה יכול להיות? האם הם היו גאוני הדור? הם ידעו בדיוק לקלוע הגידולים הנכונים, אלה שעדיין אנחנו היום לא נוכל להפסיק להשתמש בהם ולא נמצא להם תחליף? השאלה אם זה היה תהליך מודע או לא מודע. האם המהפכה החקלאית גרמה לטבע להשתפר לטובתנו, או אנחנו שיפרנו את הטבע בעצמנו לטובתנו? אז התשובה היא גם וגם, עוד רגע נגיע לזה. בואו נדבר על תהליך של ביות. מה זה אומר תהליך של ביות? ביות זה בעצם, כמובן שהתהליך הזה הוא מודע, זאת אומרת, אין ספק שהאדם שהוא היה לקט צייד, הוא לא גידל, זאת אומרת, הוא תהליך מודע, מתוכנן, אני לא יודע ב-100%, כי יכול להיות, למשל, שאנשים לקטו מהסביבה, והיה להם איזו מכרעה, הם הלכו לא יודע, חרבנו. ובאזור הזה היו זרעים שנבטו, ואמרו כי טוב, והם הבינו את זה, שזה...
זה הדם של האדם.
יכול להיות אבל הרעיון לא הגיע בצורה מתוכנת. יכול להיות שזה לא היה הברקה, אלא זה פשוט הגיע מההתבוננות על מכרעה. סתם, אני נותן עכשיו השערה. כן, אבל אין ספק שברגע שהוחלט לביית, יש כאן את רצון האדם. זאת אומרת, זה כן נובע משאיפות של בני אדם. עכשיו, האדם, בשביל לביית, הוא צריך ללכת לבר, לאסוף משהו שעד עכשיו הוא ליקט אותו, נכון? ולהחליט לגדל אותו. אבל מה קורה עם צמחי בר או חיות בר? הן שייכות לבר, ואורך החיים שלהם הוא אורך חיים פראי. בואו אני אתן לכם דוגמה, החיטה. החיטה שאת אם החיטה מגילה?
אהרונסון,
נכון, מאחורי בית בראש פינה. נתן לו שם עולמי. למנחה שלי בדוקטורט היה אפילו את העיתון המקורי מ-1900 נראה לי, ו-12 של הגילוי של אהרונסון בפלסטינה של אם החיטה. זה היה גילוי מאוד מאוד גדול, כי האנשים שמתעניינים בטיפוח זנים חדשים ובהיסטוריה האנושית, גם סקרנות טבעית, מאוד מעניין אותם מה המוצא של כל מין מבוית. זאת אומרת, אהרונסון נתן לו שם עולמי. אהרונסון גילה את אם החיטה. ומה הוא גילה? איזה חיטה הוא גילה? הוא גילה חיטה מאוד ירודה, חיטת בר. דבר ראשון, היבול שלה מאוד מאוד נמוך. גרעינים דקים. היא מוציאה מכל זרע חיטה, גרגר חיטה, רק עמוד אחד. שיבולת אחת עמוד ואז שיבולת. שיבולת זה הפריחה בעצם. וכמובן שהשיבולת הזאת, חוץ מזה שהגרעינים שלה קטנים, הם לא רבים. ויש עוד דבר מחריד אחד שחשוב לספר על חיטת בר. יש בה בג ממש רציני מנקודת המבט שלנו, בני האדם. החיטה הזאת קופצת. 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 מה הכוונה קופצת? תלכו מאחורי ראש פינה, תמצאו את אם החיטה, תקטפו אותה, ותראו שאיזה שני שליש מהשיבולת פשוט תקפוץ החוצה. תנשור, יש שם איזה רקמת ניתוק מעצבנת, ואז בעצם נשארת עם איזה שני גרגירים ביד. האם זה משהו שאפשר לבנות עליו ציוויליזציה? לא. אבל בואו נגיד, אני עכשיו מתאר תרחיש אפשרי, אני לא יודע מה היה בדיוק שם בארם נהריים לפני 12,000 שנים, אבל בואו נגיד, בואו נסרטט איזשהו תרחיש אפשרי, בואו נגיד, בכל זאת אמרו, יאללה, נגדל את זה. יכול להיות שאפילו גדלה באיזה מכרעה, אולי אפילו לא מכרעה, אולי אפילו איזה פח אשפה, מקום שזרקו שאריות, גדלו שם כמה, אמרו, יאללה, נגדל את זה. עכשיו, נאמר ואנחנו נרצה לקצור את השדה, יהיה לנו בלגן אחד גדול, זה ייפול על הרצפה, לא נוח, לא נורא, נאסוף, נביא הביתה. זאת אומרת, אין ספק שזאת חיטה שאי אפשר לבנות עליה, אבל אתם זוכרים מה אמרתי לגבי אוכלוסיות, שדיברתי על אבולוציה, מה יש באוכלוסיות? שונות גנטית, נכון? אנחנו לא אחידים, אנחנו לא, ועל בסיס זה האבולוציה, נכון? סביבת הסלקציה, סביבת הגידול, תגרום לאיזושהי תכונה מסוימת להתבלט. למשל, כשחיטה תקפוץ, זו תכונה מצוינת. למה? כי ככה החיטה תוכל להפיל את הזרעים על הרצפה, ולנבוט בשנה הבאה, נכון? או אם איזשהו בעל חיים ייקח אותה, הוא לא יזלול את כל הגרגירים, הוא יזלול רק חלק, כי החיטה תיפול על הרצפה, חלק יהיה לו בפה, אבל חלק ייפול. זאת אומרת, בסביבת הגידול הטבעית, זה בסדר. אבל כשיש לנו סביבת גידול חדשה, שהיא עכשיו שדה החיטה של האדם, הסביבה השתנתה. היא השתנתה על פי רצונותיו וצרכיו של האדם. עכשיו, אמרנו, אין לו ברירה לאדם הזה, כי רוב החיטה היא קופצת. אבל לא, זה רק רוב החיטה. יכול להיות שיש שונות גנטית בתוך האוכלוסייה של החיטה, וחלק ממנה לא קופצת. אולי זה אחוז קטן, כי בסביבה טבעית, אם לא תקפוץ, לא תעביר את הגנים שלך, כי אתה לא תפיל את הזרעים על הרצפה והם לא ינבטו. אבל יכול להיות שהיה איזשהו עלל כזה, דיברנו על עללים, נכון? עלל כזה באוכלוסייה של החיטה, שהוא היה אולי מוסתר, אתם יודעים, היא הייתה נשאית שלו, זאת אומרת, הוא לא היה דומיננטי, או למשל העלל הזה יכול להיות שהוא היה בשיעור נמוך באוכלוסייה, שבכל זאת הצליח, אבל הוא היה איפשהו שם. או יכול להיות שהייתה איזושהי החלאה במהלך ההיסטוריה עם חיטה אחרת, בטעות על ידי הרוח, ואז החיטה עשתה איזשהו היבריד, איזשהו יצור כלאיים בין החיטה הראשונה לחיטה השנייה, ואז בעצם החיטה השתנתה. אז בואו נגיד יש לנו שדה שיש בו חיטה קופצת, אבל אחוז מאוד מאוד קטן של חיטה לא יקפוץ. הוא הלך עכשיו לשדה שלו, קצר את החיטה, יש לו בלק מלא מלא חיטים, הוא ייקח אותם, נגיד הרימה כזאת, ייקח אותם, בדרך מה יקרה עם החיטה הקופצת? מבחינת כמותית, היא תיפול, תנשור לו בדרך. והחיטה שבטעות היה איזשהו עלל שלה, של גורם לה לא לקפוץ, תישאר. שנה אחרי זה הוא יחזור לשדה, חיטה שלא קפצת נשארה, אז עכשיו הכמות שלה תהיה יותר גדולה, נכון? תהיה איזושהי סחיפה של העללים שגורמים לחיטה לא לקפוץ, והם פשוט יתחילו להיות רווחים באוכלוסייה, רווחים באוכלוסייה. הוא יגיע לשדה, יקצור, הפעם חצי מהחיטה קופצת, חצי מהחיטה לא קופצת, יחזור הביתה, בדרך יפלו עוד מאלה הקופצות, יישארו יותר מאלה שלא קופצות, וכל הלאה, בלי שהוא יתכוון, שימו לב מה קרה. האדם בעצם יצר סביבת גידול שהיא יצרה סלקציה לעללים חדשים באוכלוסייה, איזה עללים שמטיבים עמו. בואו ניתן עוד דוגמה. ניתן עכשיו דוגמה מבעלי החיים, למשל איזה. איזה, איז. סתם, אני אוהב להגיד איזה. איזה, איזות. איזה הבר. אתם יודעים, אפילו בארץ יש. מה הם איזה הבר בארץ? יעלים. יעלים זה עז, לחלוטין עז, זה מין של עז. אז בואו נדמיין תרחיש, אני לא יודע אם הוא יתקיים בדיוק, אבל הוא תרחיש אפשרי, והוא יתקיים משהו כנראה, איזושהי וריאציה שלו. נגיד, האדם הקדמון הלך, תפס כמה יעלים ברמת הנגב, והחליט, במקום לאכול אותם, לחסל את כל מה שהוא תפס, הוא אומר, בואו נחשוב לטווח רחוק. במקום עכשיו שוב פעם ללכת ולחפש את היעלים האלה בטבע, אני אגדל אותם. אבל מה קורה עם היעלים האלה? היעלים האלה הן חיות בר, הן פראיות, הן לא אהבות, הן לא אהבות שקולעים אותן. הן לא נוחות, אתה מתקרב אליהן, הן בורחות. אבל מה אמרנו? באוכלוסייה יש שונות, שונות גנטית שמביאה ל... כל מיני תכונות קטנות, כי אם לא הייתה את השונות הזאת, וסביבת הגידול הייתה משתנה בצורה דרמטית, אז האוכלוסייה הייתה נכחדת. ואמרנו, מה האבולוציה אומרת? האבולוציה אומרת שיש שונות באוכלוסייה, ואם סביבת הגידול משתנה, המתאים שורד. הנה, השתנתה סביבת הגידול. מי שרוד באוכלוסייה של היעלים? המתאים. מי זה המתאים? האיזות הנחמדות. ומה נעשה עם האיזות הלא נחמדות? באופן, לא באופן מודע. באופן טבעי ננטה להיפטר מהם, לשים אותם על המנגל, ישר. וככה, בגלל שהרגע שלנו לא מסתדר עם עז פראית, יצרנו סביבת גידול לעז עדינה ונעימה. כזאת שלא בורחת, ולאט לאט הם יתרבו אחת עם השנייה, ורק העדינות והנעימות ולא הפיריות, הן אלה שימשיכו עם האדם. למה? כי האדם בשכלו וברגשותיו יצר לנו סביבת סלקציה, סביבת גידול חדשה, באופן לא מודע. הוא בעצם אוהב עיזים טובות ונינוחות, ואותן הוא יטפח, איתן הוא ימשיך. עז שתלך אחרי העדר, כצון לטבח. ולא סתם העיזים כאן של הבדואים לא בורחות, כי הן עברו 12,000 שנות אבולוציה תחת שכלו ומחשבותיו של האדם. זאת אומרת, הרגשות שלנו, המחשבות שלנו, הפכו להיות יחד עם השדה מסביב, סביבת סלקציה שחלקה פיזית וחלקה פסיכולוגית. זאת אומרת, יש כאן איזשהו תהליך של ביות שקורה באופן ספונטני, so called, איך שננסה להגזים ולהיות קצת דמגוג, באופן ספונטני. יש חוקרים באוניברסיטת תל אביב שטוענים שבעדשים למשל זה לא היה יכול לקרות ככה, וזה דרש הבחנה מאוד חדה של האדם לחיפוש אחר העדש המיוחד שיתאים לסביבה חקלאית. איך הם מסבירים את זה? הם מסבירים את זה דרך העובדה שעדשים, דרך אגב, הם מדברים על עוד קטניות, לא רק על עדשים. יש להם בעיה, עדשי בר. תראו כמה חשוב ללכת לעדשת הבר כדי לחקור את ההיסטוריה של האדם. לעדשי הבר יש בעיה של נביטה. הן לא נובטות באופן אחיד. ואז אם האדם ייקח אותם ויגדל אותם וירצה עכשיו לקחת כמות לעצמו וישאיר קבוצה כדי לזרוע לעונה הבאה, בקבוצה הזאת אחוז הנביטה יהיה מאוד מאוד נמוך. זאת אומרת, הם מדברים על אדם שהיו לו חושים מאוד מאוד מפותחים כדי לחפש או לראות אירוע נקודתי שבו העדשים נובטים בלי בעיה, בלי כאלה שכן נובטים ולא נובטים. הוא היה צריך להשתמש בחושים, והם קוראים לאדם הזה גאון הדור. זאת אומרת, היכולת שלו להבחין בעדש ברמה הזאת דרשה איזושהי גאונות. זאת אומרת, הם ככה נותנים פייט נגד כל ההסבר הקודם שנתתי לכם, שזה קרה באופן ספונטני. זה הסבר נחמד, ויכול להיות שהוא נכון, ויש להגיד אותו, הוא די חדש כשמדברים על ביות. אוקיי, אז דיברנו על ביות, וזאת אמרנו המהפכה החקלאית הראשונה, ומכאן אנחנו יכולים להבין למה אותם גידולים שבויתו לפני 12,000 שנה עדיין רווחים ועדיין הם אבות היסוד של כל התזונה שלנו כיום, כי הם עברו יחד איתנו 12,000 שנות אבולוציה, ולכן יש לנו פה יתרון מאוד מאוד גדול, וקשה להכניס משהו שזה עתה הגיע מהבר. בואו אני אראה לכם דוגמאות לאיך הגידולים האלה השתנו במהלך האבולוציה הזאת, ה-12,000 שנים האלה בסך הכל, שזה לא מיליונים, יעקב, זה 12,000 שנים. שימו לב, זה אחד מהאבות הקדמונים של הטירס. אני לא יודע אם אתם צריכים להבין את הגודל, כי אני קצת הגדלתי אותו, אבל זאת שיבולת קטנטנה. שיבולת ממש קטנה. הדבר הזה הפך להיות מגוון עצום של תירסים. היום יש לנו 5 זנים מרכזיים של תירסים. יש לנו תירס לשמן, תירס למאכל אדם של הכלח השלם, תירס של אתנול, יש כל מיני, זאת אומרת המילני, יש כל מיני תירסים. אבל זה אחד מהאבות הקדמונים של התירס. דרך אגב, אם החיטה של אהרון אהרונסון היא רק אחד מהאבות הקדמונים של החיטה יש לה כמה אבות קדמונים, זה גילו מאוחר יותר. זה צמח שקוראים לו כרוב, והכרוב הזה, כאן, האמצע, הכרוב הזה, שאפשר לראות אותו גם בשדות של משמר הנגב, הוא האב הקדמון של כרוב ניצנים, של כרובית, של קולורבי, של ברוקולי, של קייל, שהיום הוא להיט באמריקה כסופר פוד, ושל כרוב, הכרוב, וואי, שכחתי שהכנתי קפה, אמרתי כרוב ניצנים. אני יודע למה אתה אומר, כי זה בלגי, נכון? אוקיי, אז תראו, כל מה שאמרתי עכשיו, כרובית, קולורבי, ברוקולי, קייל, קאבג' שזה כרוב, וכרוב ניצנים, כולם זה אותו מין בדיוק, הם מחליאים אחד עם השני. אתם זוכרים מה אמרתי לכם? ההגדרה של מין זה שאתה יכול להחליא ולהעמיד צאצאים פוריים. למשל, סוס ערבי יכול להחליא עם מוסטנג, סוס מוסטנג, ולהוליד סייח שיהיה פורה. למה? כי זה אותו מין, אלה רק גזעים שונים. לעומת זאת, סוס וחמור, הם יכולים להחליא ולהוליד צאצאה פרד, אבל הוא לא יהיה פורה. לכן סוס וחמור הם מינים שונים. למרות שמבחינת המשפחה, שניהם זה סוסיים, אבל עדיין הם רק ברמת המשפחה, הם לא ברמת המין. אלה, כל אלה, כרובית וברוקולי וקייל וקולורבי, אני יכול להחליא ביניהם ולקבל צאצאים פוריים שאני יכול להחליא איתם ולעשות עוד כל מיני מוצרים. אני יכול לשחק פה. כל זה נובע משונות גנטית של האוכלוסייה. עגבניית שרי והעגבניה רגילה. ברור לנו שזה אותו מין, נכון? אבל מאיפה הצליחו לייצר את השונות של עגבניית השרי? מתוך מגוון הללים של התכונות השונות, זאת אומרת, כל גן יש לו כל מיני תכונות, אמרתי, יש גן לעיניים כחולות, גן לעיניים ירוקות, אבל זה הכל גן לצבע עיניים, נכון? אז לגנים יש תכונות שונות, היו שם תכונות של עגבניה קטנה. דרך אגב, עגבניית שרי זה סוג של אטוויזם. אטוויזם, למה? כי איך נראית עגבניית הבר, הלא מבויתת? קטנה, עגולה, מגילה. העגבניות השמנות זה 12,000 שנות אבולוציה, אבל פתאום זה הפך להיות מודה, ובעצם היום עגבניית שרי זה כאילו החדשנות הגדולה של הישראלים שהולידו לעולם את עגבניות. מה הם עשו? הם בעצם העלו באוב גנים מהעגבניית הבר, שהיא עגבניה קטנה ולא מפותחת, והפכו אותם רווחים באוכלוסייה, ועכשיו יש לנו זן חדש, לא מין חדש, זאת העגבניה. פשוט יש בה שונות גנטית. כאילו רצינו להתרחק כל השנות אבולוציה מהעגבניה הקטנה, ופתאום חזרנו אליה. זאת אומרת שלא תמיד הכיוון שאנחנו מובילים את הזנים שלנו, הוא דווקא הכיוון המתקדם. זה רק עניין של מודה. אז דיברנו על האפשרות איך אנחנו יכולים לשלוט במינים שלנו ולוויית אותם בצורה כזאת שיועילו לטובתנו על ידי המגוון הכללי של הגנים שנמצאים באוכלוסייה הטבעית, ועל בסיס זה, על בסיס ברירה מלאכותית, יצרנו ביות. הפכנו את הצמחים והבעלי חיים לביתיים. רגע, ואני רק רוצה להגיד שהמהפכה החקלאית השנייה, שהיא קשורה בהבנות המדעיות, תיקח את כל התהליך הזה ותיתן לו בוסט בעיטה מטורפת. אני רוצה להגיד את זה קצת עכשיו, כי אני פוחד שאני לא אגיע לזה, בסדר? אז אני היום באופן מתכוון, מכוון בעבודה שלי, יצרתי שונות גנטית בכוח. על ידי ההבנה שעל ידי שונות גנטית אני יכול לשפר את הזן, אני יכול בכוח לגרום לשונות הגנטית, על ידי אקס-ריי, גלים רדיו-אקטיביים, על ידי EMS, שזה חומר מוטגנטי. זאת אומרת, יש לנו פה יכולות אדירות בזכות ההבנה ששונות גנטית היא המפתח ליצירת המוצר הנחשק שלנו. אבל זה, עשיתי ספוילר, אנחנו נגיע לזה בהמשך. מעניין לראות את הביות כבר כתוב בדפי ההיסטוריה, אחת מהדוגמאות הנחמדות שאני אוהב לתת, ספר בראשית פרק למד, מסופר שיעקב רוצה לעבוד אצל לבן, והוא מתחיל לדבר איתו על מה יהיה השכר שלו. בסופו של דבר, הם סוגרים עסקה. לבן נותן לו לקבוע את העסקה, העסקה היא לחלוטין בחירה של יעקב. מה העסקה? העסקה אומרת ככה, שימו לב מה נכתב בפסוק למד ב', אני אקריא, לא צריך להוציא את העיניים. פסוק למד ב', אעבור, בכל צונך היום, הסר משם כל שא נקוד ותלו, וכל שא חום בכסבים, שזה כבשים, ותלו ונקוד בעיזים, והיה שכרי. מה בעצם הוא אומר? הוא אומר, בדיוק סלקציה. יש לו עדר של כבשים לבנות, ומתוכם כל פעם שתצא בכבשים, אוקיי? שא נקוד ותלו, או חום, זה בכבשים, אוקיי? ותלו ונקוד בעיזים, כל פעם שיצא משהו כזה שהוא מעורבב בצבעים, אני נותן את זה לך, וזה יהיה השכר שלי. הוא התפרנס מהכבשים הצבעוניות. העדר שלו הוא עדר לבן, של כבשים לבנות, אבל הוא, כל פעם שיצא משהו שהיה נחשב יחסית נדיר, כי אם העדר הוא לבן, אז כנראה ייצאו בעיקר לבנים, הוא יקבל איזשהו שכר. ההנחת יסוד היא שהוא יקבל שכר לא מכל התפוקה של העדר, אלא מאחוז קטן של האוכלוסייה שיוולד לעדר, שיצא תלו ונקוד וברוד. עכשיו, בואו נראה מה קורה בהמשך. ויסר ביום ההוא את התאישים העקודים והתלויים, ואת כל העיזים הנקודות והתלועות, כל אשר לבן בו וכל חום בכסבים, וייתן ביד בניו. זאת אומרת, הוא העיף את כל הצבעונים, השאיר את הלבנים, והוא מבין שיש תכונות חבויות באוכלוסייה. הוא הבין שמדי פעם יוולדו לו גם תלויים וברודים ונקודים. נקודים. הוא הבין את זה. לכן זה לא היה בעיה להסיר אותם. זאת אומרת, הייתה פה איזו ראייה גנטית. אוקיי? וישם דרך שלושת ימים בינו ובין יעקב. זאת אומרת, הם הפרידו את העדרים כדי שהם לא יוכלו להתערבב, שלא יגיע איזה אחד נקוד וברוד ויתחיל. כי אם ייכנס לעדר הלבן שלו משהו נקוד וברוד, אז הוא יתחיל להרוויח יותר כסף, נכון? אז הם הפרידו בין הצבעים. ויקח לו יעקב, עכשיו שימו לב, יעקב, אתם יודעים, אתם מכירים את המחזה יעקב השקרן? יש מחזה כזה על מלחמת העולם השנייה, שהוא מדווח דיווחי שקר על התקדמות הרוסים, שהוא שומע ברדיו ונותן אופטימיות לסביבה. ולא סתם כנראה הוא בחר את השם יעקב השקרן למחזה הזה, כי יעקב הוא קצת שקרן, בואו נגיד, נאמר את האמת, אנחנו מכירים את התחמנויות שלו, מן המפורסמות, הסיפור שהוא ניסה בדיוק לסדר את אבא שלו כדי שיחשוב שהוא עשיו וככה יקבל את הבכורה. וגם פה הוא קצת מנסה, לא יודע, אתם יודעים מה, אתם תשפטו. אני לא יודע אם הוא שקרן, אבל אני אקריא לכם הכתוב כהווייתו. ויקח לו יעקב מקל לבנה לך ולוז וארמון ויפצל בהן פצלות לבנות, מחשוף הלבן אשר על המקלות. ויצג את המקלות אשר פיצל ברהטים. למה לרהט, העיר השכנה קוראים רהט? מה הפירוש של רהט? בדיוק. שוקת. אז הוא שם בשקטות, איפה שהכבשים שוטות, ענפים שהם היו תלויים ועם מחשופים לבנים וחומים, קצת מזכיר את האיזות שלו. והכבשים שלו. ויצג את המקלות אשר פיצל ברהטים, בשקטות המים, אשר תבון הצון לשתות לנוכח הצון, ויחמנה, יהיו מיוחמות, אוקיי? בבואן לשתות, ותלדן הצון עקודים נקודים ותלויים. למרקיזים, חבר'ה. אתם זוכרים מה אמרתי על המרק? שהוא אמר שהתכונות הנרכשות במהלך החיים של הבעל חיים על פי הסביבה. זאת אומרת, אם הסביבה תשפיע על הגנים, הגנים ילכו לביצית ולזרע, יעברו בתורשה, ונתתי את הדוגמה של הג'ירפות בשיעור שעבר. אז יש פה איזשהו סוג של למרקיזים. הם יראו את הענפים התלויים והלבנים, והם מתעברות ויולדות עקודים, נקודים ותלויים. זה מאוד יצבן את לבן, הוא ישים לב שהוא מתפרנס בכבוד. אבל מה שאני אוהב מהסיפור הזה, שיש פה איזושהי ראייה של סלקציה, של גנטיקה, הבנה, שמצון לבן הומוגני יכולים לצאת גם תלויים וברודים ונקודים. זה משהו מאוד מאוד נחמד, והוא נכתב לפני אלפי שנים, וזה מדהים. טוב, אז יפה, אז הצלחנו להגיע למהפכה החקלאית השנייה, וכמו שאמרתי, הביות הוא תהליך שהתחיל לפני אלפי שנים, והקפיצות שלו לא היו גדולות. זאת אומרת, הוא היה תהליך הדרגתי. לא הגיעו לחיטה הזאת שקיימת היום, שמכילה המון זרעים, גרעינים, והמון גבעולים, שגם הם מכילים המון זרעים, וערך תזונתי, טוב, על זה אני לא יכול להשוויץ, אבל לא הגיעו לחיטה הזאת ביום אחד, והאמת לא הגיעו לחיטה הזאת בכלל. לחיטה שעכשיו תיארתי הגיעו בסך הכל בשנות ה-60, אם אני זוכר נכון, 60, במה שכונה המהפכה הירוקה. זה היה איזשהו פרויקט בינלאומי שהבין שאם אנחנו לא נעשה קפיצת דרך עם החיטה או עם גידול מסתי אחר, עשו את זה גם באורז מאוחר יותר, האנושות תגיע לעברי פי פחת. באיזה מובן של רב? אני לא סיפרתי, אבל במאה ה-19 או אולי ה-18 נראה לי, סליחה, במאה ה-18 היה מדען, מי אמרת השם?
מלטוס.
יפה. מלטוס, כן. היה מדען אנגלי. אני חושב שזה היה במאה ה-18. מלטוס עשה חישוב פשוט ואמר ככה, אנחנו מתרבים ומתרבים ומתרבים, בעוד שקצב
העלייה בה,
יבול שלנו נשאר קבוע, ומה שיקרה זה שהאנושות תגיע למצב שהיא לא תוכל לספק מזון לאזרחי העולם שלה. זאת אומרת, אנחנו נגיע למצב של רעב. ועובדתית הוא לא הגיע, הוא לא הצליח לנבא נכון בינתיים, אני לא יודע, אולי לטווח יותר ארוך הוא כן הצליח. תאריך, הוא לא נתן תאריך נכון, כי עובדתית אנחנו לא מזה רעב, וכיום בכדור הארץ, מבחינת היבולים, אנחנו יכולים לספק לכל בן אדם על כדור הארץ, שני כיכרות לחם ביום, כל יום. העובדה שזה לא קורה, זה פוליטיקה. זה לא חייב היה להיות ככה. כיום יש לנו עודפי מזון אדירים, ואנחנו מסוגלים לספק שתי כיכרות לחם ליום, זאת אומרת, אנחנו יכולים לייצר פי שתיים מהכמות של האוכלוסייה שלנו. אז למה מלטוס בעצם נכשל בתחזית שלו? מה הוא לא לקח בחשבון?
שינויים
את המהפכה החקלאית השנייה. כמו למשל, שנתתי לכם דוגמה, המהפכה הירוקה שגרמה לחיטה להפוך להיות סופר טנקר של יצרן מזון. ועכשיו בדיוק אנחנו רוצים לדבר על המהפכה החקלאית השנייה. אז מה הסיבות העיקריות למהפכה הזאת? אני אומר עיקריות כי זה דברים שחשבתי עליהם ואולי פספסתי ואין לי הרבה זמן להתכונן לקורס הזה. אז אני ככה זהיר. המהפכה המדעית היא הבסיס למהפכה החקלאית השנייה. המהפכה התעשייתית היא נגזרת של המהפכה המדעית. מה המהפכה התעשייתית בעצם, מה המשמעות שלה? זה לקחת את הרעיונות המדעיים ולהפוך אותם לטכנולוגיה. טכנולוגיה שתשפר את איכות חייו של האדם. אז למשל, יישום הגנטיקה המנדלית, שעוד מעט נדבר עליה. מנדל הבין את עקרונות התורשה, דרווין הצליח להסביר לנו את עקרונות האבולוציה, וכבר אמרנו שביות הוא תהליך אבולוציוני לכל דבר, פשוט מברירה טבעית עברנו לברירה מלאכותית. ברגע שאנחנו מבינים את העקרונות האלה, אנחנו יכולים לשחק עם הגידולים שלנו, כי אם נברא להם סביבות גידול מסוימות, נדע לעצב אותם כהווייתנו. וזה לא יהיה באופן לא מודע, כמו שהיה האדם שרק התחיל את המהפכה התעשייתית, המהפכה החקלאית, שפשוט לא היה לו נוח עם האיזה, אז הוא שחט אותה. הפעם אנחנו ממש באופן מכוון מחפש בצורה אקטיבית את האיזות הכי מניבות חלב, עם הבשר הכי גדול, בצורה, אולי נחפש חצי מיליון איזות נסרוק עד שנמצא אותן. באופן תעשייתי, ממש, זאת אומרת, יש לנו פה ההבנה מדעית שמייצרת לנו טכנולוגיה. דבר נוסף זה מיכון חקלאי. ברגע שאנחנו מייצרים אורז בעבודת יד, התפוקה שלנו היא נמוכה. ברגע שלוקחים את זה לארצות הברית ועושים שם אסדות אורז בלתי נגמרים, וזה מה שקורה שם, וקוצרים אותם עם קומביין, שקומביין יכול לעשות עבודה של כמה וכמה מזרח רחוקים גם יחד, המזרח הרחוק, כן? זה בוסט לחקלאות. אז יש לנו מיכון חקלאי. דבר נוסף זה לא רק להתבסס על הסביבה הקיימת, לא רק להתבסס על הסביבה שקיימת מסביבנו, אלא לעצב את הסביבה בעצמנו. על ידי זה שלמשל נייצר חומרים כימיים שיועילו לחקלאות. לא רק להתבסס על האדמה שהיא פוריה או לא פוריה, להפוך אותה לפוריה בכוח, על ידי ההבנה שצמח, הבוטנאים הבינו שצמח צריך חומרי הזנה. אז אנחנו מעצבים את הסביבה עם ריסוסים, עם חומרי דשם, שתילה נכונה במפנה הדרומי ולא במפנה הצפוני. חממות, אפילו היום מדברים על גורדי שחקים, אתם שמעתם על המושג חקלאות אנכית? נכון, חקלאות אנכית, אומרים, נבנה גורד שחקים באמצע עיר, ככה לא נצטרך להוביל את זה מהכפר, שכל כולו הצמחים יגדלו בקומות. זאת אומרת, אנחנו מעצבים את הסביבה הרבה מעבר לסביבה הטבעית. וכמובן, תחבורה, החלפת חומרים גנטיים. שאני מטפח זן חדש של פלפל, חצי מהחומר הגנטי שלי הזמנתי מכל מיני בנקים גנטיים בעולם. מאוניברסיטאות, מבנק הזרע העולמי, זרעים לא של בני אדם. אני יכול עכשיו על ידי הדואר לקבל מהר חומר גנטי. אני יכול בשני טלפונים להזמין חומר דשן, זאת אומרת את התחבורה, אני יכול לייצא גידולים חקלאים. כמובן כל זה קשור למהפכה המדעית שהולידה טכנולוגיה, והטכנולוגיה הולידה את כל אלה. זאת מהפכה אדירה, המהפכה החקלאית השנייה, כי היא נותנת בוסט מאוד מאוד גדול לכל התהליך של הביות. אז המהפכה המדעית היא הבסיס. עכשיו, זה לא היה כל כך מזמן, התהליכים האלה, אנחנו עדיין לא מיצינו אותם, ועל זה נדבר כשנגיע למהפכה החקלאית השלישית, זה בטוח לא יהיה היום. הדברים האלה קרו אתמול. אני רוצה להראות לכם קטע מסרט שצולם בארץ ישראל בשנת 1913, שקוראים לו חיי היהודים. יש לי את כל הסרט בבית. אפשר לראות שהיהודים רוצים להראות לצלם את פילי הטכנולוגיה, שהם לא כמו הערבים, שהם משתמשים בטכנולוגיות מתקדמות. אז הם הביאו, רואים את זה בכל מושבה שהמצלמה מגיעה, מגיעה לגדרה, לחדרה, ישר כולם מתכנסים, רוקדים, המושבות חיות, מדהימות, וגם כמובן משוויצים בכל הטכנולוגיות, רואים אנשים מרססים ומרססים. אז כאן אני ארקוד על שני דברים. גם תראו את טרומפלדור בצילום וידאו היחידי בעולם שרואים את טרומפלדור בוידאו, וגם נוכל להסתכל על איזה ניכון חקלאי היה ב-1913. זה היה בסך הכל לפני 100 שנה. הם רצו להשוויץ איתו. עם מה הם השוויצו? בואי נראה.
מצוקי הארבל, כאן מתחיל פוסק טוב לא להגשים בעלותיו.
אתם זוכרים איזה שתי דוגמות עד היום התמקדנו? אבולוציה והדוגמה המרכזית של הביולוגיה המולקולרית. בשביל להבין את המהפכה החקלאית השנייה, אנחנו צריכים להבין את הדוגמה השלישית, לא השלישית במספר, השלישית שאני מדבר, שזה חוקי מנדל. כי מנדל הוא המפתח להבנת המהפכה החקלאית השנייה. אז בגלל שאין לנו עוד הרבה זמן, אנחנו נדבר עכשיו על גנטיקה פרמנדלית, לפני מנדל. מה חשבנו, מה הבנו על גנטיקה? ובשיעור הבא נדבר על מנדל, כי אנחנו רוצים להבין לעומק איך הפכנו חיטה למה שהיא היום בכמה עשרות שנים. אז אתם זוכרים שאני אוהב לדבר על אריסטו כל הזמן, כי אריסטו הוא הבסיס לכל החשיבה המדעית עד המהפכה המדעית. אז מה היה הידע במערב? הידע היה אריסטו. מה אריסטו אמר על גנטיקה? למשל, בואו נדבר על האדם, כי האדם הוא קצת יותר מעניין אותנו, אבל רק כדוגמה. אריסטו אמר שבעצם האדם הוא מבחינה גנטית זכר, רק הזכר מעביר את הגנים שלו הלאה, בעוד שהאישה היא כלי קיבול לזרע הגבר ומשמשת מעין אינקובטור. מה זה אישה? אם רק התורשה היא רק מהזכר, אישה זה איזשהו זכר בהתפתחות לא מלאה. כן, דיברו על, לא יודע אם הוא ספציפית, אבל אזור קר ברחם, אזור חם ברחם. אם זה מגיע לאזור הזה, אז זה מתפתח זכר באופן מושלם. אם זה מגיע לאזור אחר ברחם, מתפתח זכר באופן לא מושלם, שזה הנקבה. זאת אומרת, אנחנו מדברים על תורשה שהיא של זכר בלבד. דרך אגב, היו כאלה שטענו שהכל התחיל באדם וחווה. כל היצורים חיים היו בבטן של, בהזדווגות בין אדם לחווה, והכל נוצר משם. זו גם תפיסה שהייתה, אבל התפיסה של אריסטו הייתה יותר רווחת, כי היא כבר מסבירה איזשהו הסבר גנטי מדעי ולא דתי. ורוב ההיסטוריה האנושית, ההוגים, הפילוסופים, המדענים, אז פילוסופיה ומדע זה היה אותו דבר, אמרו שההורשה היא זכרית. זכרית בלבד. למשל, אחד האנשים הראשונים שהסתכלו במיקרוסקופ בעולם הזה, קראו לו לבנהוק, הוא גם היה ממפתחי המיקרוסקופ, הוא לקח תאי זרע, הסתכל במיקרוסקופ, וראה את התמונה הזאת. זכרים, יצורים, אתם רואים, זה תא זרע בצורה של בן אדם, זכר. ומה זה אומר? שהמקור של האדם בשלמותו מגיע מהזכר ועובר לנקבה, והיא משמשת אינקובטור, והנה יש לנו כאן מדע כבר שמאפיין את מה שאריסטו אמר. ושוב, רוב ההוגים באותה תקופה דגלו בזה שהזכר הוא זה שמעביר את החומר התורשתי, האישה היא פשוט אינקובטור. למה רוב? היה צדיק אחד בסדום, ולגישה שלו קראו הגישה האוביסטית, אובל זה ביצי, כן? ביצה. שמעתם את השם הזה פעם? ויליאם הרווי? הוא היה רופא, מחזור אדם, נכון? הוא האיש שהסביר את מחזור אדם בעצם, בצורה שאנחנו מתבססים עליה היום. אותו ויליאם הרווי, הייתה לו גישה שאומרת הפוך. האישה היא זאת שמורישה, ולגבר אין שום תפקיד. יש לו תפקיד, עוד רגע נגיע מהו. האישה בעצם היא מקור הגנטיקה. האישה מורישה את עצמה ומעבירה אותו הלאה. איך הוא הגיע למסקנה הזאת? הוא ראה את התרנגולת שמטילה ביצה, והוא ראה שהיא גם מטילה ביצה ללא זכר, והוא אמר, האישה היא המקור של הביצית, בגלל זה נקרא הגישה הביציתית, האובלית. אז הוא בעצם הלך כנגד הזרם, אבל הוא היה צדיק אחד בסדום, כי לא היו עוד כמוהו. ומה תפקידו של הגבר בתהליך שלו? הזרע של הגבר תפקידו לעורר את התהליך אצל האישה. זהו, רק זה התפקיד היחידי שלו. זאת אומרת, הוא לא הבין שזה חומר תורשתי גנטי, אלא הוא מעורר אצל האישה את היצר להתבייץ ולהוליד ילד. אז אלה גישות למשל שהיו נפוצות מאוד לפני שמנדל הביא את התיאוריה של התורשה שלו. עוד גישה הייתה של הביוגנזה, דיברנו, הבריאה ספונטנית, לא המדע של הביוגנזה, אלא מה שהביוגנזה הוא באמת. דיברו על זה שאם תיקח חולצה, עדיף מלוכלכת, תשים עליה גרעיני חיטה, תשאיר אותה איזו תקופה לעמוד, באופן ספונטני ייווצרו באחברים. לא צריך גנטיקה, זה נוצר באופן ספונטני. Okay? זאת גם גישה שהיא סוג של גנטיקה. הם לא דיברו על גנים, כמובן, כל החבר'ה האלה. אפילו מנדל עצמו לא דיבר על גנים, הוא דיבר על פקטורים, על אלמנטים, אבל לא, הם לא דיברו על גנים, כן? על גורמי הורשה אנחנו מדברים. אז עוד גורם הורשה, למשל, שדיברו, זה הגישה הלמרקיסטית. מה שלמרק אמר, שיש לנו גנים שמושפעים מהסביבה, ואנחנו מעבירים אותם הלאה. אז זאת גם גישה ש... היום קצת חוזרים אליה, לא מבטלים, פעם ביטלו אותה לגמרי, ואפילו היה חלוקה בין המערב שדגל במנדליזם ודרוויניזם, לבין חבר העמים שדגל ב... נכון, לישנקואיזם של... נכון, הוא דגל, זה סיפור בפני עצמו, איך מכניסים פוליטיקה למדע ומה זה פסאודו מדע. לא ניכנס לזה, אבל הם דגלו בלמרקיזם ולא בדרוויניזם ומנדליזם, ובגלל זה הם נשארו רעבים, ובסופו של דבר ארצות הברית סיפקה להם את התירס והחיטה. אז אמרנו שגם היום חוזרים ללמרקיזם, זה תחום בפני עצמו, מי שרוצה אני יכול לספר לו על זה לא במסגרת הקורס, זה משהו מרתק, רואים שיש דבר כזה, הורשה למרקיסטית. היא לא ההורשה המרכזית, אמנם, אבל היא קיימת. זאת אומרת, אם תבעילו אכברה, יוולדו לילדים מבועלים. הדבר האחרון, דיברנו על התורשה המתמזגת. אמרתי על את הביקורת שג'נקין אמר על דרווין, שהאבולוציה לא תיתכן, מכיוון שיש לנו הורשה מתמזגת. זאת אומרת, ניקח כלב שחור וכלב לבן, יצא לנו כלב אפור, ואחרי זה... אנחנו נרביע את האפור עם הלבן, יצא לנו אפור יותר בהיר. זאת אומרת, אנחנו לא נגיע בסופו של דבר להורשה של התכונה כפי שהיא נתנה את היתרון, אלא היא תתמזג עם כל הסביבה ולא תיתן שום יתרון. דרווין באותו זמן לא ידע לפתור את הבעיה הזאת, זאת הייתה בעיה שהעיקה עליו, הוא נתן פתרון למרקיסטי שבעצם סותר את התורה שלו, שזה פרדוקס מטורף, אבל מנדל שחי, בתקופה של דרווין, מצא את הפתרון לגנטיקה, פתרון שהציל את תורת האבולוציה מלעבור סלקציה שלילית אחורנית ולהיעלם בתאום הנשייה, וזה נקרא הסינתזה האבולוציונית, שבעצם לוקחת את התורה של מנדל, לוקחת את התורה של דרווין, עושה סינתזה, ומכאן התחילה המהפכה החקלאית השנייה, נדבר עליה בפעם הבאה.